שלום לכם. היום נדבר קצת על מעמד השנה. נתחיל לקרוא, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ואנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ועתה על שבתם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אלוהים את נהקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. שלוש שאלות אני רוצה לשאול בפרשה הקצרה הזאת. הראשונה, מהו הקשר בין מותו של מלך מצרים לזעקתם של ישראל? כן? מדוע בני ישראל נאנחים דווקא מכוח וימות מלך מצרים? שאלה שנייה, מהו הקשר בין שמיעת האלוהים את נהקתם לזכירתו את ברית האבות? וישמע אלוהים את נהקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב? שהרי ברור לנו שהקדוש ברוך הוא מעולם לא שכח את ברית האבות. שאלה שלישית, כתוב וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים, ולא כתוב מה ידע. נענה בקצרה, ויכול להיות שהתשובות יעזרו לנו להמשיך וללמוד את הפרק. נענה על שלוש השאלות. במפרשים ניתנו תשובות רבות. לשאלה, מדוע גרם מות מלך מצרים להנחת זעקה ולא להנחת רווחה, כמו שהיה צריך להיות. הרשב"ם, אבן עזרא והחזקוני, ראו בפסוק שתי עובדות נפרדות לגמרי. ההנחה הביאה לשמיעת השם את נהקתם, וזה שהשם החליט לפעול. למה מסופר על מות מלך מצרים? זה הביא לאפשרות לשלוח את משה למצרים, כיוון שמת ומבקשי נפשו, יופיע לנו בפרק ד' לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים מבקשים את נפשך. חלק אחר של המפרשים, רש"י, רמב"ן, מפרשים אחרים, מצאו קשר בין מות המלך לבין הזעקה, כמו שכתוב, היה מות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו. כל אחד מפרש בדרכו שלו. רש"י הולך לדברי אגדה, והיה מות מלך מצרים שנצטרה, והיה שוחט תינוקות של ישראל ורוחץ בדמם. הרמב"ן אומר שיכול להיות שמותו של מלך מצרים האכזר, שגזר גזירת מוות על ילדי ישראל, באמת הקל את השיעבוד. אבל בני ישראל קיוו להפסקת השיעבוד בכלל, וזה לא קרה. אבל יכול להיות שבאמת אם זה הקל את השיעבוד, אני כאן מוסיף שהקלת השיעבוד היא שאפשרה את ההנחה ואת הזעקה לשמיים. כשבני ישראל נרדפו למעלה מהצוואר ונלחמו מלחמת הישרדות נואשת, כל אחד על חייו, על חיי משפחתו, לא היה בהם אפילו כוח לזעוק ולבקש ישועה. כשמת מלך מצרים, יכלו לזעוק לשמיים, ואולי גם להתפלל להשם אלוהי אבותיהם. והשם החליט לפעול לא רק בגלל שיעבודם, אלא גם בגלל תפילתם. למרות זאת, אני אישית נוטה לפרש את הפסוק שאין קשר ישיר בין שמיעת השם את נהקת בני ישראל, לבין זכירת בריתו את אברהם, את יצחק ואת יעקב. אני עוזב כרגע את וימות מלך מצרים, ואנחנו בני ישראל מן העבדה ויזעקו, ואותה בעיה בפסוק השני. וישמע אלוהים את נהקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. מה הקשר בין וישמע אלוהים את נהקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב? בהמשך, במעמד הסנה, יאמר, ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מחובב, וירד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, למקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיתי והיבוסי. השם שמע את נהקת בני ישראל, וזה הביא אותו לרדת ולהציל את ישראל מיד מצרים. מדוע נזכר ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב? זה הביא אותו לדבר אחר, לא להעלותם ממצרים ולהציל אותם מהשעבוד, אלא להעלות אותם לארץ כנען. שהרי את ארץ כנען הוא הבטיח לעבוד בבריתו, וזו היה משמעות, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, ושהוא צריך לתת לבניהם את ארץ ישראל. מדובר אם כן בשתי משימות שונות לחלוטין. אחת, להציל את ישראל משעבוד מצרים, ואחת, להביא אותם לארץ. גם בלשונות הגאולה אנחנו נראה, שהוצלתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, זה עניין אחד. ודבר נוסף זה, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם במורשה, אני השם. ולכן כאן, וישמע אלוהים את נעקתם, והחליט להציל אותם. נהנחו מן העבודה. ויזכור אלוהים דמותו את אברהם, יצחק ואת יעקב, החליט בנוסף לזה שהוא מוציא אותם, גם להביא אותם אל ארץ כנען. מדובר על שתי משימות שונות לחלוטין. ובכן נחזור. הכרעתנו בפסוק הראשון, שיש קשר בין שני החלקים. וימות מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, הם כמובן לא נהנחו על זה שהוא מת. אבל כשהוא מת, הם כבר לא נרדפו עד כדי כך עד הצוואר, והיה להם זמן להתפלל אל השם. והשם שמע את תפילתם. הדבר השני, וישמע אלוהים את נהגתם, ויזכור אלוהים את בריתו, אלה שני דברים שונים. אחד, סיבה להצילה מיד מצרים, והשני, להעלותם לארץ. נעבור לפסוק השלישי. וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים את מה ידע. בואו נסתכל בפסוקים הבאים. ראו ראיתי את אדוני אמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוקשיו. שוב, ויר, וישמע, ראיתי, שמעתי, כי ידעתי את מכאוביו. שוב מופיעה כל השלישייה הזאת, לראות, לשמוע ולדעת. אגב, גם בישעיהו יש בפרק ו', ונראה בעיניו, הוא אוזניו ישמע ולבבו יבין. לבבו יבין זה בעצם גם הביטוי המקביל לידיעה. וכאן אם כן, ראו ראיתי את אוני המיישר במצרים, וצעקתם שמעתי מפני נוסף, זה מה שכתוב, וישמע אלוהים את נהגתם, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. מה זה וידע אלוהים? וידע אלוהים את מכאוביהם, כמו שכתוב כאן, כי ידעתי את מכאוביו. מכאובים לא שומעים. מכאובים לא רואים. מי בכלל יש לו איזשהו קשר עם המכאוב של הזולת? אי אפשר לראות, אי אפשר לשמוע. אבל הקדוש ברוך הוא יודע את המכאובים. וידע אלוהים, כמו שכתוב, כי ידעתי את מכאוביו. ושוב, להמשך הפרשה. ומשה היה רואה צאן יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו מוקל. ויאמר משה, אסור נא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? וירא אדוני כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה! ויאמר הנני. ויאמר אל תקרא ולום, שאל נעליך מעל רגליך, כמקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויסתר משה את פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. תראו מעמד הסנה, מעמד נשגב מאוד. כשאנחנו מנסים לתאר אותו בדמיוננו, זה מחייב אותנו לשאול את השאלה, בין כמה היה משה, כשהשם נגלה אליו בסנה. תשובת המפרשים, והרמב"ן אומר את זה בפורש, אפשר לראות בפרק ב' פסוק כ"ג, שמשה היה בן 80 במעמד הסנה. שהרי ממעמד הסנה ועד שהוא עמד לפני פרעה, לפני מכות מצרים, מתוארים אומרים ברצף, כלומר שעברו כמה שבועות, יכול או יותר כמה חודשים, ושם, כשהוא עומד לפני פרעה בפרק ז' פסוק ז', נאמר, הוא משה בן 80 שנה ואהרון בן 3-80 שנה בעומדם לפני פרעה. אנחנו בעזרת השם עוד נראה את זה בשיעורים הבאים, ונערער על ההנחה של הרמב"ן, ועל הרצף שבין האירועים, וכרגע רק נגיד דבר אחד. נסביר אותו בשיעורים הבאים. משה מצטייר לנו כרועה תמים וצעיר, שחי בבית חותנו, ולא כאיזה קשיש שבע ימים בין 80 שנה. מבט כזה מחייב אותנו ללוח זמנים שונה בפרשה, ולהבדיל הבדלה גדולה מאוד בין מעמד הסנה לבין מה שקרה אחר כך אצל פרעה מבחינת לוח הזמנים, ואנחנו בעזרת השם נעסוק בכך. כרגע נעסוק קודם כל באיזושהי אגדה תמימה בחז"ל, שמנסה לתאר לנו את אופיו של משה. אני קורא את האגדה בשמות רבה פרשה ב'. ואף משה לא בחנו אלא בצון. אמרו רבותיהם. זה כמו את דוד, כמו אחרים. כשהיה משה רואה צון של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי אחד, ורץ אחריו עד שהגיע לחסות. כמה שהגיע לחסות, כלומר לאיזה צל, נזנמנה לו בריכה של מים, ועמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע משה אצלו, אמר לו, אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני שעייף אתה וצמא. הרכיבו על כתפיו, משה, תגדי, הרכיבו על כתפיו היה מהלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צונו של בשר ודם? חייך, אתה תראה את צוני. ואומר, ומשה היה רואה. ההגדה לא נרמזת במקראות של פרשתנו. מאיכן לקחו אותה חז"ל? יכול להיות שמקורה בהשוואת המנהיג הראשון, כלומר משה, למלך הראשון, שאול, ודומה שהמקראות נוטים באמת לעשות השוואה כזאת. שהרי כך כתוב על שאול, בספר שמואל א' פרק ת', ואדוני גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול לאמור, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אליי. זה ממש אותם ביטויים שכתובים כאן. ויאמר השם ראו, ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי. אותו ביטוי נאמר, אצל משה ואצל שאול. גם הישועה הגדולה שהייתה לשאול במלחמה שלו בפלישתים במחמס, כתוב בפרק י' פסוק כ"ג בספר שמואל א', ויושע השם ביום ההוא את ישראל, ביטוי שוודאי מוכר לכולנו מקריאת ים סוף. ההשוואה הזאת בין המנהיג הראשון למלך הראשון תביא אותנו לעקוב אחרי דרכו של שאול למנהיגות. וכך כתוב שם. ותובדנה האתונות לקיש אבי שאול, ויאמר קיש אל שאול בנו, קח נא איתך את אחד מהנערים וקום לך בקש את האתונות. שאול הלך לבקש את האתונות של אביו. בדרך הוא נקרא לעירו של שמואל כדי לשאול אותו איכן האתונות, ושם הוא קיבל את המינוי להושיע את ישראל מיד פלישתים. חזן מתארים לנו כאן את משה שהולך לבקש את הגדי העובד של חותנו. בדרך הוא נקרא לסנה וקיבל את המינוי להושיע את ישראל מיד מצרים. כלומר, יש כאן דמיון מתבקש בין שני המנהיגים ובין שני הסיפורים. נעבור לשאלה הבאה. עם מי דיבר משה בסנה? המקראות מזכירים גם את השם וגם את מלאכו. כתוב, וירא מלאך השם אל משה מתוך הסנה, ואחר כך כתוב, וירא השם כשר לראות ויקרא אליו וכו'. מדברי הרמב"ן כאן עולה שמשה כבר בצעירותו הוא גדול הנבואה, וכמו שכתוב עליו במותו, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, והוא דוחה את פירוש אבן עזרא. אבן עזרא אומר שמשה רבנו פגש מלאך, ואחר כך המלאך נקרא בשם השם, כמו שכתוב וירא מלאך השם אל משה מתוך הסנה. הרמב"ן דוחה אותו ואומר, ואיננו נכון, כי משה גדול הנבואה לא יסתיר את פניו ממלאך. זה שהרמב"ן רואה את משה גדול הנבואה כבר בשלב הזה. נכון, שאחרי 40 שנה, לפחות 40 שנה, לדעתי יותר, כתוב ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. זה אומר שמשה הוא גדול הנבואה מתחילתו. ניתן לפרש שלא כרמב"ן. שמשה רבינו בשלב הזה אינו אלא רואה תמים, שמנותק מעמו, מנותק מיהדותו, ועם כל הכוח שגלום בו לגאול את ישראל ולתת להם תורה, כמו שהוא הוכיח בשני הימים שהיה בקרב ישראל, כשהרג את המצרי, כשהוכיח את היהודי שהיכה את רעהו, הוא כרגע לא נביא ולא גדול הנבואה. ובשלב הזה הוא באמת מסתיר את פניו ממלאך, ואין כאן פלא. כמו שאומר הרמב"ן, כי משה גדול הנבואה לא יסתיר פניו ממלאך. בהחלט יכול להיות שהוא דובר על מלאך. יחד עם זאת, גם הרמב"ן דיבר על כך שמשה פגש בסנה מלאך. אלא שלדעתו, אם כתוב היה השם כשר לראות, זה המלאך הגדול מכולם. מה שקורה הרמב"ן, המלאך הגואל, מלאך פניו, מלאך שהוא פניו של הקדוש ברוך הוא, והוא מביא את הפסוק, הוא מלאך פניו ושיעם. מלאך שהוא פניו של הקדוש ברוך הוא, על פי הבנתי הכוונה, מלאך נאצל, ולא מלאך נברא, נעזוב את זה. לדעת חז"ל, המלאך הזה הוא מיכאל, או בשמו הלועזי, הוא מוכר לנו, בשם מטטרון. מטטרון זו מילה ארמית, מילה יוונית, שמשמעותה מלאך הכיסא. ושמו של המלאך, על פי חז"ל, הוא מיכאל, ואפשר שניתן להביא ראיה לדברי הרמב"ן, מן ההקבלה בין דרישתו של המלאך ממשה להשיל את נעליו, בגלל קדושת המקום, לדרישת מלאך השם מיהושע. אצלנו כתוב, במעמד הסנה, ויאמר אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. ביהושע פרק ה', כשיהושע מגיע ליריחו, נאמר, ויאמר צבא השם אל יהושע, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא. פסוק ממש מקביל. המלאך שמתואר ביהושע הוא שר צבא השם, כלומר גדול המלאכים. והוא העומד לישראל בעת צרתם, גם כאן במצרים וגם במלחמת יריחו ביהושע, והוא גם שעתיד לעמוד להם בשעת חבלי משיח, שיהיו הצרה הגדולה, היום הצרה הגדול שיהיה ערב הישועה. וזה מה שכתוב בדניאל, פרק י' ב' פסוק א', ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על בני עמך, והייתה את צרה שלא נהייתה מגוי עד העת ההיא, ובעת ההיא מלאת עמך, כל הנמצא כתוב בספר. זה מעין הצרה שיש לנו כאן, בשנה. ובאמת המלאך העומד הוא מיכאל השר הגדול, הוא שר צבא השם, והוא המלאך הגדול שמשה מסתיר פניו ממנו, כאמור, דווקא על פי שיטת הרמב"ן, שמקודם העזנו במידה זו או אחרת לערער על דבריו. נמשיך. והיה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. מה פשרו של סנה שבוער ואיננו מאוכל? נגד הטבע. המפרשים נחלקו בכך מן הקצה אל הקצה. בדעת רש"י בפסוק ב', האש מבטאת את הופעת השם, והסנה הקוצני והנמוך הוא האויב המצרי. והקדוש ברוך הוא בא לומר לו ששכינתו של הקדוש ברוך הוא מתגלה גם במצרים הטמאה, משום אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל, בעת צרתם. ובפסוק י"ב רש"י אומר שהסנה זה משל למשה, שלרמות קרבתו לשכינה וזה שהוא עושה את שליחות השם הוא לא ינזק. אבל כאן מסביר רש"י כאמור, הסנה הוא האויב המצרי, והאש מבטאת את הופעת הקדוש ברוך הוא. חזקוני, בעלי התוספות, מייצג את פירושם של בעלי התוספות, לדעתו הפוך, דווקא האש לא מבטאת את השכינה אלא את האויב המצרי. הסנה הנמוך והקוצני הוא עם ישראל, הוא נמוך וקוצני בגלל שהוא משעובד ובזוי. ולמרות האש הבוערת בו, האש של האויב המצרי, הוא איננו מעוקל על ידי האש המצרית, אלא מחזיק מעמד ושורד, למרות מה שנאמר. שני הפירושים האלה, גם של רש"י וגם של חזקוני, מופיעים בשמות רבה, בפרשה ב', ולא נעיר על כך. רק נאמר שהועיל ב-70 פנים לתורה, אז אנחנו נציע פירוש משלנו, פירוש שלישי. בהמשך עתיד הקדוש ברוך הוא לומר למשה, ושמעו לקולך, ובאת אתה וזקני ישראל למלך מצרים, ואמרתם אליו, אדוני אלוהי העברים נקרא עלינו, ואתה נלחנה דרך 3 ימים במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו. הדרישה הזו תחזור על עצמה שוב ושוב בעת מכות מצרים. אני דוחה על הסף לראות את הדרישה הזאת איזשהו תירוץ שאיננו אמת, וכאמתלה לברוח מעבדות מצרים, שרוצים לאמתלה ואומרים אנחנו נלך רק 3 ימים לסבוח. אנחנו בדבר הזה נדון בהרחבה הזאת, שאלה חשובה מאוד. אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מוסר למשה תשובת שקר. כרגע רק אנחנו נאמר שאני מציע את הדבר הזה כפשרו של מעמד הסנה. הסנה הבוער באש ואיננו מוקל, עומד כאן מול מה שבני ישראל עתידים לראות באותו מקום במעמד הר סיני, אבל שם כתוב, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. כלומר, באותו הר, בסיני. עכשיו האש איננה אוכלת? ואילו יאמר, במעמד הר סיני יאמר, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. לא כתוב את מה היא אוכלת. אבל בואו נבדוק את זה בחנוכת המשכן. שם משה אומר לאהרון ולבניו, כי היום השם נראה עליכם. שוב, מראה כבוד השם. בהמשך, ויאמר משה, זה הדבר שציווה השם תעשו, ויראה עליכם כבוד השם. שני המקראות שהבאנו זה מפרק ט' בספר ויקרא. ויהי ביום השמיני, תחילת פרשת שמיני. בהמשך כתוב, פעם שלישית, על היראות השם. אמרנו, כי היום השם נראה עליכם, ויראה עליכם כבוד השם. ופעם שלישית כתובה באותה פרשה, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם, ויירא כבוד השם אל כל העם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. כלומר, איך נראה כבוד השם אל העם? באש אוכלת, ממש כמו בסנה. משמע, מה האש אוכלת? היא אוכלת את הקורבן. גם במעמד הר סיני היה שם קורבן. כתוב, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויסבחו לפני השם, זבחים, שלמים, היה קורבן. האש אוכלת את הקורבן. אבל האש שבערב הסנה לא אכלה דבר. כתוב במפורש, איננו הוא כאן. למה? משום שלא היה שם קורבן. השם אומר למשה, להביא לשם אחרי דרך שלושת ימים את עם ישראל, כדי לסבוח להשם, כדי שהאש שאיננה אוכלת, תהפוך לאש אוכלת. זאת התגלות תקינה, אש אוכלת. והצו לבוא אל מקום הסנה, אל הר סיני, להקריב שם קורבן לאישה להשם. כלומר, מה זה לאישה? רש"י אומר, לשם האש שאוכלת משמו של השם. זוהי המשמעות אישה להשם. הצו הזה נשמע כאן דחוף, והוא אפילו מלווה באיום. שמו של הקדוש ברוך הוא מתגלה בסנה הוא אהיה. משום שהאש עדיין איננה אוכלת. אבל הוא עתיד להפוך לשם הוויה, שמתאר את השם כהווה, הווה כמובן הווה תמידי, שזה מביע את המעבר של נוכחותו מן העתיד אל ההווה, וללא קורבן מתאים. מי יודע מה האש תאכל? כרגע האש לא אוכלת כיוון שהוא יהיה, אבל כשהוא יהפוך להווה, האש תאכל, את מה היא תאכל אם לא יהיה קורבן מתאים? זה בדיוק בא לידי ביטוי בדברים של משה ואהרון אל פרעה. ויאמרו אלוהי העברים נקרא עלינו נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, ונסבחה על האדוני אלוהינו פנפגענו בדבר או בחרב. פרשים נחלקו. מה הפירוש בנפגענו? רש"י פירש הוא לשון כבוד, וכוונתם בעצם לאיים על פרעה. פנפגעך בדבר או בחרב, אם לא תשלח את בני ישראל. אבל החזקוני, בעלי התוספות, פירשו, פן יפגע בנו, בדבר ובחרב, אם לא נבוא להקריב לפניו, כמו שהוא דרש. זה בדיוק מה שקרה בימי דוד. בימי דוד בגורן אומנן, המפקד בעקבות, הדבר בעקבות המפקד, אומר לו הנביא גד, ועם שלושת ימים חרב השם ודבר בארץ. נזכור שכאן, כמו שאמר, פן יפגענו בדבר ובחרב. ומלאך השם משחית בכל גבול ישראל. וישא דוד, נאמר בדברי הימים א' כף א', וישא דוד את עיניו וירא את מלאך אדוני עומד בין הארץ ובין השמיים וחרבו שלופה בידו נטויה לירושלים. ובהמשך כתוב, ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות ושלמים ויקרא אל אדוני ויענהו ויש מן השמיים על מזבח העולה, ויאמר אדוני למלאך ויישב את חרבו אל נדנה. הקורבן שהיה בגורן אורנן על המזבח שאחר כך נבנה גם בבית עולמים, מכוח הקורבן השם יפסיק לפגוע בהם בדבר או בחרב. זה מה שנאמר כאן, זה החשש שמביע משה לפני פרעה. שתבוא על עם ישראל מכת חרב ודבר, משום שהשם נגלה עליהם באש שאמורה להיות אוכלת, ואין בידם להביא לו קורבן במקום התגלות. לכן האש עדיין אינה אוכלת, כשתחל לאכול, יהיה לפני הקורבן, ולא חלילה נפשות בני ישראל. תודה רבה, נסיים בזאת.